טוב, אנחנו לבקשת הציבור בסוף הפעם הקודמת, אני אקדיש את היום לסיכום של המהלך הזה, והלכנו עליו איזה שנתיים, אז בכל זאת איזשהו מבט כללי יותר על מה שעשינו, ומטבע הדברים כשאני מסכם, אז אני לא יכול להיכנס לפרטים באף אחת מהנקודות, אבל יש איזשהו ערך בלראות את התמונה בקווים גדולים. אז התחלתי עם זה, זאת אומרת, נתחיל עם זה מה המשמעות של העיסוק הזה במבט פילוסופי על האמונה, בביסוס האמונה וכדומה. יש איזשהו חשש מובנה בעולם הדתי מפני העיסוק הזה, יש מקומות שבהם כתוב שזה אסור, לא תטוו אחרי לבבכם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. למה בכלל יש לזה ערך, או למה זה לא אסור? אז פה אני אומר אחת משתיים. קודם כל, אף אחד לא יכול לאסור עליי לבדוק את דרכי, כיוון שכשאתה אוסר עליי לבדוק את דרכי, אתה עושה את זה בשם איזושהי דרך, אבל כל עוד לא אימצתי את הדרך הזאת, איך הדרך הזאת יכולה להכתיב לי מה אסור לי ומה מותר לי? זאת אומרת, כשאני בא לבדוק האם אני מחויב להלכה, לא ייתכן שההלכה תאמר לי, אני אוסרת עליך לבדוק אותי. כל עוד לא קיבלתי אותך, אז אני לא מקבל ממך גם את האיסור הזה. זאת אומרת, אני קודם כל צריך לבדוק, ואחרי שאני אבדוק, אני אגבש לעצמי עמדה למה אני מחויב ולמה אני לא מחויב. לכן, איסור כזה, גם אם מישהו יוכיח באותות ובמופתים שהוא קיים, לא יכול להיות קיים. עליו כבר אמרה הגמרא, כן, האלוהים, אילו אמרה יהושע בן נון לא צייט אלי. אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, או משה רבנו בכבודו ובעצמו, היו פה הצועקים ואומרים, אסרו לך לעשות את זה, לא הייתי משגיח בהם. זאת אומרת, אין דבר כזה. זאת אומרת, אני לא יכול לקבל איסור, כן, כמו שהחוק לא יכול להגיד לי שאסור לעבור על החוק. צריך להיות משהו מחוץ למערכת החוק שמכתיב לי את הציות לחוק. אותו דבר. זאת אומרת, לכן האיסור מהסוג הזה לא יכול להיות מוגדר בכלל, ברמה הלוגית. עוד לפני הכניסה לפסוקים ולפרשנויות ואיך להבין את הלא תטורו או איזשהו מקור כזה או מקור אחר, זה פשוט לא יכול להיות. עכשיו, אוקיי, מה עושים עם הפסוקים? אז לא ננעלו שערי הפירוש, אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שהאיסור הוא איסור לעשות את זה רק מתוך איזשהו יצר. אתה כן מגובש בעמדתך, אתה יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל יש לבן אדם יצרים, פעם היה יצר לעבוד עבודה זרה. היום יכול להיות איזשהו יצר לנסות למצוא איזה איפכא מסתברא ושזה לא נכון. כשאתה לא באמת חושב שזה לא נכון, אלא רק זה גיבוי ליצרים שלך, שאתה רוצה בעצם לעזוב את זה. אולי על מצב כזה אומרים לך לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, נדמה שזה אפילו פשט הפסוק. זאת אומרת, אל תיתנו ללב ולעיניים שלכם לקחת אתכם לאיזשהו מקום כשאתם יודעים שאתם לא שם. אל תיתנו להם להוביל אתכם. אבל זה לא שאל תבדקו, אלא כשתבדקו, תבדקו כמו שצריך, ולא תיתנו ללב ולעיניים שלכם לקחת אתכם. הלב והעין הם טרי סרסורי דעבירה, כמו שחזל אומרים, ובעיניי האמירה הזאת היא בדיוק מה שאני אומר כאן, זה לא פירוש דחוק, זה מה שאני אומר. כשאתה בודק, תבדוק באמת, אל תיתן ליצרים לקחת אותך, אלא תעשה בדיקה רצינית. אבל בדיקה רצינית ודאי שאפשר, מותר וראוי לעשות. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, זה שמה הסכנה שאתה חושש ממנה? בהנחה שאנחנו עושים את הבדיקה, הסכנה שחוששים ממנה, זה שבסוף בסוף נגיע למסקנה שאולי כל הסיפור לא נכון. ולכן, כן, נעזוב את המחויבות הדתית שלנו, את האמונה, את המחויבות להלכה וכדומה. אז כאן אני אומר, אחת משתיים, אם זה באמת יקרה, אז כנראה שזה נכון. אז מה הבעיה? הרי אם הגעתי למסקנה ההיא, ולא מתוך יצרים, זה דיברנו קודם, אלא מתוך ברור שלפחות מבחינתי נראה לי אמיתי. נו, אז הגעתי למסקנה שכל הסיפור לא נכון. אז לא לעשות את זה בגלל שאני עלול להגיע למסקנה זה לא נכון, אבל זאת האמת שהוא לא נכון. אז איזה מין חשש זה? זה קצת כמו מה שהשוויתי זה פעם לנדרי זרוזים. כשבן אדם נשבע שהוא יקיים מצווה, אז הגמרא אומרת ששבועה לקיים מצווה כן חלה. מה בנדרים בדף ת'? למה שבועה לקיים מצווה כי אין חלה? כי זה נדרי זרוזין, בן אדם בא לזרז את עצמו לעשות את המצווה. עכשיו הוא יודע שצריך לעשות את המצווה, כן? אבל הוא נשבע כדי לתת לזה יתר תוקף. אז גם בהקשר הזה, כשאתה נשבע בנדרי זרוזין, כשאתה נשבע לעשות מצווה, ממה נפשך? זאת אומרת, כשאתה תבוא לעשות את המצווה, לא תרצה לעשות אותה אמיתית, אם לא תצא לעשות את האמיתית, אז גם את השבועה לא תקיים. זה, כי אתה לא מקבל בכלל את המחויבות של המערכת. זאת אומרת, כל הסיפור הזה זה סיפור שפונה רק לאנשים שכן יש להם עמדה מגובשת מהסוג הזה. אבל אם אתה באמת לא חושב כך, אז מה הבעיה בזה שתגיע למסקנה שזה לא נכון? כי זה באמת לא נכון מבחינתך. ומעבר לזה, נניח שלא תעשה את זה, ולא תתחיל לעיין פילוסופית בסוגיית האמונה, כי אולי תגיע למסקנה שזה לא נכון. מה מצבך כרגע? הרי מצבך כרגע זה בעצם, אתה לא אדם מאמין. רק אתה לא מודע לזה שאתה לא מאמין, כי לא הרשית לעצמך לחשוף את זה בפני עצמך. אבל בעצם בפנים, כן, לקחת את הכל בחשבון, את כל הטיעונים, בסוף המסקנה שלי היא, שאם הייתי בודק את כל זה, לא הייתי מאמין. אז בעצם אני לא מאמין, אני רק לא מגלה לעצמי. זה כמו בת יענה, שלא מוכנה להסתכל החוצה, היא תומנת את הראש בחול. אז זה שאתה תומן את הראש בחול, זה לא אומר שבחוץ הנמר לא קיים. הנמר קיים, זאת אומרת, לתמון את הראש בחול לא יעזור. גם בהקשר שלנו, החשש הזה שלא לעסוק בבדיקה הפילוסופית של העניין, שמה אני אגיע למסקנה שאני לא מאמין, גם אם אני לא אעשה את הבדיקה, אני עדיין לא מאמין. אני אמשיך לקיים את כל המצוות אולי כרגיל, אבל אני לא באמת אדם מאמין, אז מה הרווחתי? בסופו של דבר, לכן נדמה לי שהחשש מפני עיסוק בדברים האלה הוא חשש מופרך, לא קיים, ובוודאי שלא יכול להיות על זה שום איסור, אלא אם כן זה משהו שהוא בא לתת ביסוס ליצרים, לא באמת בדיקה אמיתית. כי מישהו שאל אותי באתר אתמול או שלשום, לא זוכר כבר, מישהו שאל אותי האם מותר לי, יש ניסויים כאלה שבודקים אפקטיביות של תפילות. בודקים חולים שהתפללו עליהם וחולים שלא התפללו עליהם ומסתכלים על אחוזי הריפוי, אוקיי? היו ניסויים כאלה, אגב הנוצרים עושים את זה, היהודים לא עושים את זה, כי הנוצרים מאמינים באמת, לא כמונו שמשחקים בג'ולים. אז אנחנו לא מוכנים באמת להעמיד את זה במבחן, וכן חז"ל אומרים אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא וכל דברים כאלה, הם שמו לנו את החומות שלא ננסה. אז מישהו אומר לי, תראה, אבל חלק מהניסויים האלה הם ניסויים שנעשו על נוצרים. את הנוצרים התפללו והניסוי הראה שזה פועיל באופן מובהק. כן, יש ניסויים כאלה שהראו את זה, יש עליהם ביקורות, לא משנה כרגע. זה, אני אומר, האם, טוב, וזה אני, הוא אומר לי, זה ודאי שאני לא מתייחס, כי זה עבודה זרה, זה לא קשור. אני שואל, האם, מה המשמעות של ניסויים כאלה שיעשו על יהודים? זאת אומרת, לא הבנתי, אתה ניגש לניסוי כשאתה יודע את התוצאה, אם אתה יודע את התוצאה, אל תיגש לניסוי. אם יש ניסוי של נוצרים שמראה שהתפילות שלהם עובדות, אז כנראה שהתפילות שלהם באמת עובדות. אתה מחליט מראש איזה תוצאות אתה תקבל ואיזה לא, אז בשביל מה אתה הולך לניסויים האלה? הבחור הולך לניסויים רק כדי שזה יחזק לו את מה שהוא חושב מראש. אז אם אתה כבר מנקוב אחר מחזיק במה שאתה חושב מראש, אל תלך לניסוי. אז בשביל מה אתה מתעסק עם זה? שזה מה שקורה בדרך כלל באמת, אנשים לא הולכים לניסוי בנקוב אחר. או בגלל שהם חושבים שזה יחזק להם את מה שהם חשבו מראש, או בגלל מה שיותר ריאלי, זה שגם אם זה לא יחזק להם מראש, לא ישתנה אצלם כלום, כי אנחנו לא ישרים. אז בסדר, זה רק הזכרתי. בכל אופן לענייננו, אז אני חושב שהחשש הוא חשש בעייתי. מעבר לזה, לא רק שהחשש הוא חשש בעייתי, אני חושב שיש ערך בלהגיע לעמדה מגובשת משלך. אנשים הרבה פעמים מתייחסים באיזשהו יחס מעריך או מעריץ אפילו את האמונה התמימה, אנשים שבעצם מחזיקים חזק באמונתם, כי כך הם קיבלו מבית אבא. כן, ההורים גידלו אותם, ולכן הם אוסרים את נפשם, בעיניי זה אוסף המרצים, מי שעושה דבר כזה. סתם, אנשים סתם פנאטים חסרי טעם וריח. למה? כי זה שאבא ואמא שלך חינכו אותך על משהו, אז מה? גם את הפגנים אבא ואמא שלהם חינכו אותם על משהו. כל אחד איפה שהוא נולד, שם ההורים שלו מחנכים אותו, כמו שהם מבינים, הכל טוב. אז הוא בא לזה שאתה צודק? זה שאתה ממשיך את דרך ההורים זה ערך? איזה ערך יש להמשיך את דרך ההורים? אני לא רואה בזה שום ערך. אפשר לבדוק ולראות, אם הם צודקים מצוין. אם הם לא צודקים, אז מה אם זה דרך ההורים שלי? אז הם טעו. אז אם ההורים שלי טעו, גם אני צריך לטעות. מה הטעם? אז לכן, בעיניי, אני חושב שבירור הוא דבר בעל ערך מאוד חשוב, לא רק שהוא לא אסור, ולא רק שאי אפשר לאסור על בן אדם לברר, כי איך אני אגבש עמדה בלי לברר? אני טוען שעמדה שהגעת אליה בלי בירור, היא לא עמדה. זה חסר ערך. ולכן בעיניי הבירור לא רק שהוא מותר, אלא הוא נחוץ, הוא ראוי, בלי זה זה לא באמת שווה כל האמונה שלך. אני כבר מקדים פה שאמרתי שבירור כזה אין פירושו דווקא איזשהו עיון פילוסופי כזה או אחר. בירור לפעמים יכול להיות סתם שבאדם ישאל את עצמו, האם אני באמת מאמין בזה, האם אני באמת שם. ואם אינטואיטיבית הוא מגיע למסקנה שכן, אז בסדר גמור. לא כולם חייבים להיות פילוסופים, אני לא מתכוון לזה. אני כן מתכוון לזה שבן אדם צריך לגבש לעצמו את אמונתו, ולא להסתפק בזה שאבא ואמא חינכו אותו לזה. אז מה אם הם חינכו אותו לזה? אז זה לא אומר כלום. איך לעשות את הבירור? האם בירור פילוסופי, בירור כזה, בירור אחר? כל אחד לפי דרכו, כל אחד לפי נטיותיו. פה אין חוקים. אנחנו הרבה פעמים מסתפקים באינטואיציה טובה שיש לנו, ואנחנו, זה מייתר לנו את כל הפלפולים הפילוסופיים. זה בסדר גמור. אני לא, במובן, האמונה תמימה במובן הזה, אין לי שום בעיה איתה. היא בסדר גמור. אמונה תמימה במובן שהיא לא פילוסופית, אבל אינטואיטיבית ברור לי שזה נכון. אמונה תמימה במובן של עזוב, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אני עושה את התקיפה המחסונית ומאמץ את כל המערכת הזאת, כי ההורים שלי חינכו אותי, זה בעיניי קשקוש של בורים. זה לא שווה כלום. אז לכן לפעמים זה עסק די עדין, כן? זה מזכיר לי גם כן לפני כמה ימים, דיברתי עם הרב שבתאי רפפורט, היינו באיזה כנס, אז מישהו דיבר שם, הזכירו בשם הרב סולובייצ'יק, שהרב סולובייצ'יק אמר שפוסק שמגיעה אליו שאלה, בעצם יודע את התשובה מראש, את המקורות הוא מחפש אחר כך. אתה יודע מה אתה הולך לענות, ואחרי זה אתה בונה את התשובה באופן שיבסס את מה שאתה חשבת מראש, ואז הוא נורא התרגז על האמירה הזאת. הוא אמר, מה זאת אומרת? זה רפורמיות, זה אמרצות, מה זאת אומרת? פוסק עושה מה שהוא רוצה, פוסק צריך לפסוק לפי מה שההלכה אומרת. אמרתי לו, תראה, יש שתי משמעויות לתיאור הזה של הרב סולובייצ'יק. משמעות אחת זה באמת שהפוסק עושה מה שליבו חפץ, ותמיד אפשר לגייס את המקורות באופן שיתמוך במה שאתה רוצה. זה הרפורמי. אבל אם אני אומר לא, יש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית שאומרת לי שכך נכון לפסוק פה, זה מה שההלכה אומרת, לא זה מה שאני רוצה. האינטואיציה שלי אומרת שכך ההלכה במקרה כזה. ועכשיו אני בודק את המקורות, ואני מציב או מבסס את האינטואיציה הזאת על מקורות. זה מה שנדמה לי הרב סולובייצ'יק התכוון, לא קשור לרפורמיות בשום צורה, ואני חושב שזה גם תיאור נכון. לא יודע אם בכל המקרים, אני לא חושב שבכל המקרים, אבל בהרבה מהמקרים יש לך אינטואיציה ראשונית, אגב גם במדע זה כך. הרבה אנשי מדע יש להם איזושהי אינטואיציה ראשונית של מה נכון, ואחרי זה הם עושים ניסוי כדי לבסס את העניין. זאת אומרת, הדוגמה הכי טובה לעניין הזה, איך קוראים לו, להוא שהוכיח את המשפט של פרמה? ויילס, אנדרו ויילס. אוקיי? הוא הוכיח את המשפט של פרמה. עכשיו הוא השקיע בזה 6 שנים. 6 שנים מהקריירה האקדמית שלו, הוא ישב בחדר בפנים, לא גילה לאף אחד וישב על ההוכחה הזאת. עכשיו אני שואל אתכם, האם אנדרו ויילס לא הייתה לו עמדה לגבי משפט פרמה לפני שהוא מצא את ההוכחה? הוא לא ידע אם זה נכון או לא נכון. ברור שזה שטויות. אם הוא היה במצב של ספק, מי משקיע 6 שנים במשהו ש-50% שלו יצליח בכלל? ברור לו מראש שהמשפט הזה הוא נכון, זה היה ברור לו אינטואיטיבי. רק מתמטיקאים עם אינטואיציה לא הולכים למכולת, צריך למצוא הוכחה. אז הוא ישב 6 שנים וחיפש הוכחה, אבל הוא חיפש הוכחה למה שהאינטואיציה שלו אמרה לו מראש שהוא נכון. כך שבדרך כלל האינטואיציה מוליכה גם אנשי מדע, גם מתמטיקאים, אחר כך מחפשים מישוש ניסיוני או הוכחה או מה שלא יהיה. לכן אני לא רואה שום בעיה, להפך, גם בפסיקת הלכה באופן כזה. האינטואיציה שלי אומרת שזה מה שנכון, אחרי זה אני מחפש איך אני מבסס את זה מבחינת המקורות. רק צריך להיות מספיק ישר כדי שאם במקורות יוצא לי ההפך, או יוצא לי שזה לא מבוסס, אז אני אהיה מספיק ישר כדי להגיד לא נכון. האינטואיציה שלי פה במקרה הזה טעתה. גם במדע, גם בהלכה, גם במתמטיקה, יושר תמיד צריך להיות, אבל זה שיש לך אינטואיציה מראש, זה, אין בזה שום דבר פסול, להפך, האינטואיציה הרבה פעמים מכוונת אותנו איפה לחפש את ההוכחות ואת העובדות האמפיריות. אז זה לגבי החשיבות של הבירור. עכשיו, אחרי זה נכנסנו לסוגיית האמונה עצמה, מה זאת אמונה? זה, עד עכשיו דיברנו על העיסוק באמונה, מה הערך, האם יש בזה איסור וכדומה. עכשיו אני שואל, מה זאת אמונה? אז הרבה פעמים אנשים עונים על זה, אמונה זה איזשהו סוג של רגש, חוויה, או מין משהו כזה. אז רגש או חוויה אלה דברים שהם סובייקטיביים במהותם. בן אדם, כן, זה מדי פעם עולה במחקרים כאלה שמצאו את הגן שאחראי על אמונה דתית. כן, אז כשאומרים שיש גן שאחראי על אמונה דתית, בדרך כלל מתכוונים לומר שאמונה זה איזשהו סוג של מצב נפשי או רגש, ולכן זה פונקציה של המבנה הגנטי או הנפשי של האדם. יש אדם מאמין, יש אדם לא מאמין, אבל זה הכל גנטיקה. זאת תפיסה שבעצם אומרת שאמונה היא לא טענה על העולם, אמונה היא מצב נפשי פנימי, לא קשור הקדוש ברוך הוא שאני מדבר עליו, זה בעצם ישות שהמצאתי אותה, כן, אופיום להמונים בלשונו של מרקס. זאת אומרת, זה לא באמת טענה שיש קדוש ברוך הוא שברא את העולם, או לא משנה, כן, שיש אלוקים באיזשהו מובן של טענת עובדה, אלא זה משהו סובייקטיבי, וזה תלוי בגנטיקה של הבן אדם. יש בן אדם שהוא פחדן, יש בן אדם שהוא קמצן, יש בן אדם שהוא אמיץ, יש בן אדם שהוא מאמין, כל אחד והגנים שלו. אבל אני טוען שזה לא נכון, זאת לא הגדרת אמונה, וזה גם לא נכון שזה נובע מגנים.
אתה רואה את ההתפלגות של מאמינים נגד הלא מאמינים הייתה קונסיסטנית לאורך ההיסטוריה, ולא הייתה משתנה יותר מדי.
לא הבנתי.
אם זה עניין של אישיות או משהו כזה טבעי באדם, שכן או לא, אז היית צופה שכמות המאמינים נגד הלא מאמינים לא הייתה משתנה באופן קיצוני לאורך ההיסטוריה.
תפיסה קיצונית מדי של הגנטיקה. הרי ברור שהסביבה משפיעה גם על תופעות שהן גנטיות. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי גנים של אדם מאמין, אבל יש הסביבה לא מפרגנת לזה, אז אני מדכא את זה ואני מגדיר את עצמי אתאיסט. או להפך, לא משנה. זאת אומרת, העובדה שיש לי גנים מסוג מסוים לא אומרת שבאופן דטרמיניסטי הדבר מוכתב. אני אולי זה קשור למשפט הבא שאני אגיד, כמו הגן שאחראי על אומץ. מה זה גן שאחראי על אומץ? הגן שאחראי על אומץ הוא גן שמדבר על השאלה מה הם התחושות שלי, מה החוויה שלי. זה לא גן שאומר מה אני אעשה. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא פחדן, אבל הוא מתגבר על זה והוא נוהג באופן אמיץ. ההתנהלות שלו היא אמיצה, התחושות שלו הן תחושות של פחד. הגנים מכתיבים את התחושות, אבל זה עדיין, אם אני אדם שמאמין בבחירה חופשית, אז זה שהגנים מנסים לדחוף אותי למקום מסוים או לעצור אותי ממקום אחר, זה לא אומר שזה מה שיקרה. אז אני יכול לקבל החלטה ללכת פה נגד הנטיות שלי, להתגבר על פחד או להפך, או לפחות במקום שאני פחות מפחד, או לא משנה, להתגבר על קמצנות, להתגבר על כל מיני. אז הנטיות הן נטיות שנובעות אולי מהגנים, אבל מה שאני אעשה לא מוכתב על ידי הנטיות שלי. אז באותה מידה, גם אם יש גן שאחראי על אמונה, ואני בספק רב, אבל נגיד שיש, מה שהגן הזה בעצם אומר, זה שיש לך איזושהי נטייה להיות אדם מאמין. אבל בסוף בסוף בהחלט ייתכן שאתה תעשה שיקול דעת רציונלי, ותגיע למסקנה שאין אלוהים ותתגבר על זה. או תגיע למסקנה שיש אלוהים, ואז תגיד, אוקיי, יש לי נטייה, אבל אני גם חושב שזה נכון. ואני אדם מאמין בגלל שאני חושב שזה נכון, לא בגלל הנטייה. אם הייתי מגיע למסקנה שזה לא נכון, אז הייתי מתגבר על הנטייה. כן? כמו שתמיד אומרים, אין אתאיסטים בשוחות, כן? כשאתה נמצא תחת הפגזות, אז כל האתאיסטים פתאום מתגלים כאנשים מאמינים ופונים לקדוש ברוך הוא, לאלוהים שישמור עליהם. השאלה מה שווה אמונה מהסוג הזה, אני בספק רב. זאת אמונה שנובעת מאיזשהו פחד או מאיזשהו משהו כזה, אבל עובדה שאחרי המלחמה זה עובר די מהר. הם לא נוהגים לשלם את הנדרים שהם נדרו שם תחת ההפגזות, טוב, אפשר להגיד שיש פה משהו יותר עמוק, לא חשוב כרגע, אבל העובדה שיש לנו נטייה לעשות משהו, לא אומרת שכשאנחנו עושים אותו, אנחנו עושים אותו בגלל הנטייה. זה שאני אמיץ, זה לא אומר שיש לי גנים של אומץ. לפעמים התגברתי, אבל יש לי גנים שגורמים לי לפחד, אבל התגברתי. זה שאני מאמין, זה לא אומר שיש לי גנים של אמונה. יכול להיות שאין לי גנים כאלה, אבל הגעתי למסקנה שזה נכון, ולכן אני מאמין, או להפך. אז לכן העובדה לא העובדה, אלא גם אם היו מוצאים איזשהו מבנה גנטי שאחראי כביכול על אמונה, זה לא באמת אומר שהאמונה לא מדברת על העולם, אלא היא סתם תוצאה של חוויה, או סתם תיאור של חוויה פנימית, נפשית וכדומה. ולכן באמת טענתי שאמונה במובן המהותי, האמונה שאני מדבר עליה לפחות, זה לא רגש האמונה שנמצא בנו מגנים כאלה או אחרים, או לא משנה, מאיזושהי מבנה נפשי כזה או אחר. אלא האמונה שאני מדבר עליה זאת אמונה שהיא טענת עובדה על העולם. כשאני אומר אני מאמין באלוהים, כוונתי לומר יש אלוהים. זה הטענה. ומי שאומר אין אלוהים טועה. אם זה רק חוויה גנטיקה או משהו פנימי שלי, אז מי שיש לו חוויה אחרת, או שהוא בנוי גנטית אחרת, אני לא אגיד עליו שהוא טועה. נגיד, אני אמיץ כי יש לי גנים של אומץ. מישהו אחר יש לו גנים של פחדן, אז הוא פחדן. נגיד שהוא טועה? הוא לא טועה. זה הגנים שלו וזה הגנים שלי. אין פה טענה על העולם. כל אחד והחוויות הפנימיות שלו. אני אוהב מישהו, מישהו אחר לא אוהב מישהו. אז הוא טועה? לא. זה הטעם שלי וזה הטעם שלו. הדברים סובייקטיביים, אלה לא טענות על העולם, ולכן גם לא ייתכן ויכוח עליהם. כל אחד והחוויה הסובייקטיבית שלו. אם יש ויכוח בין מאמינים לבין כופרים, זה אומר שגם המאמינים וגם הכופרים מסכימים שהטענה יש אלוהים היא טענת עובדה על העולם. רק הכופרים לא מקבלים אותה והמאמינים כן מקבלים אותה. אבל שניהם צריכים להסכים שאמונה באלוהים זו טענת עובדה על העולם, כי אחרת אין טעם להתווכח, אין על מה להתווכח. כל מה שאתה אומר, לך יש חוויה כזאת, לך יש חוויה אחרת, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה עם החוויות שלו, למה מה יש לנו להתווכח על זה? לכן הנקודת המוצא שלי לכל המהלך הייתה שאמונה זו טענת עובדה על העולם.
במילים אחרות, זה השקפת עולם.
יש אלוהים. מה?
זה בעצם המושג, עוד פעם, סליחה שאני מצטט את הרב בוגאץ' מהישיבה, שהיה ויכוחים על עניינים האלה, הילד היה אומר, אני לא מאמין. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה לא מאמין. כולם מאמינים, השאלה במה? אז אחד מאמין באמונה הדתית, ואחד מאמין באמונה החילונית, אבל מה זה, לא, מה זה אמונה? אמונה זה השקפת עולם. איך אתה מבין את היקום שמסביבך? אז אוקיי, אז זה לא לא מאמין, אלא אתה מאמין.
לא, זה טענה אחרת. עדיין אפשר לשאול גם על האמונה הדתית וגם על מה שהגדרת בתור אמונה חילונית, שאני פחות מקבל את המושג הזה, אבל אפשר לשאול על שני סוגי המאמינים האלה, האם הם מדברים על חוויות פנימיות או סובייקטיביות שלהם, או שהם טוענים טענה על העולם. זה שיש כל אחד איזשהו סוג אמונות, זאת לא אומרת מה טיבה של האמונה הזאת.
אז זה כמו שאמרנו,
העולם, או האמונה הזאת היא תיאור של מצב נפשי שלי.
אז זה כמו שאמרנו לפני 5 דקות. יש אנשים, לא כולם יש להם אותה קופסה, יש אנשים יותר מעמיקים ואז אצלם האמונה או השקפת עולם היא באמת יותר תבונתי.
לא משנה לי.
יש אנשים שהמוח שלהם לא כזה חזק.
אני לא מדבר על השאלה אם אתה פילוסוף או לא. כל אחד האמונות שלו יכול להיות שם תוצאה של אינטואיציה גולמית.
נכון.
עדיין אני שואל מה זה האמונה הזאת? האם האמונה הזאת היא טענה על העולם או האמונה הזאת היא מצב נפשי שלי? זה לא קשור לשאלה אם אתה פילוסוף או לא. שתי שאלות שונות לגמרי. ואני רוצה לטעון שהאמונה שעליה אני מדבר, זו טענה על העולם. איך הגעתי אליה? אינטואיציה פשוטה, תצפית, שיקול פילוסופי, לא משנה, כל אחד בדרכו. אבל מה זאת אמונה? באופן קטגוריאלי, זו טענה על העולם.
אז כמו שאמרת, המילה היא השקפת עולם.
בסדר, אבל השאלה היא, מה זה השקפת עולם? השקפת עולם זו טענה על העולם, או זו תחושה סובייקטיבית שנמצאת בתוכי? זו השאלה שאני שואל כאן.
בתחושה בתוכי שמסבירה איך אני רואה את הדברים.
לא, איך אני רואה את הדברים זה לא מעניין. אני שואל מה זה הדברים עצמם. האם מישהו שרואה אותם אחרת, יש לך ויכוח איתו? זה כמו שאתה אוהב מישהו ומישהו אחר לא אוהב אותו. יש לכם ויכוח? לא. אתה בנוי כך שאתה אוהב אותו, והוא בנוי שהוא לא אוהב אותו. אני שואל האם אתה אומר אותו דבר על אמונה באלוהים. אני לא רואה את זה באותה צורה. זה מה שאני מנסה להגיד פה. לכן זה לא משנה שיש לאחרים כל מיני אמונות, כל אחד והאמונות שלו. כל אחד שאומר לי אני מאמין במשהו, אני אשאל אותו מה הכוונה מאמין? הכוונה יש לך חוויה פנימית כזאת, או שאתה טוען טענה כזאת על העולם? ועכשיו נתחיל להתווכח. אולי עוד הערה על הגנטיקה שדיברתי עליה קודם. הגנטיקה שיש לבן אדם בהחלט יכולה ליטול חלק ביכולת שלו לפגוש את אלוהים. זה כן. ואת יכול להיות שיש בן אדם שהגנטיקה שלו מאפשרת לו טוב יותר לפגוש את המימד הדתי או את אלוקים ולהגיע לאמונה, כמו שאדם שיש לו עיניים טובות יותר יראה איזשהו כוכב רחוק שבן אדם עם עיניים פחות טובות לא רואה אותו. אז העובדה שזה תלוי באיכות העיניים שלך זה נכון, אבל העיניים הם רק מכשיר שבאמצעותו אתה רואה את הכוכב. עכשיו אתה טוען שיש בעולם כוכב. עכשיו, הגנטיקה שאחראית על אמונה, אם בכלל ישנה זיקה כזאת, קורלציה כזאת, מה שאני רוצה לטעון זה לכל היותר, הגנטיקה זה סוג של עיניים רוחניות. זאת אומרת, מי שיש לו עיניים מחודדות יותר, יכול יותר להגיע, יותר בקלות לראות את המסקנה שיש אלוקים. אבל עכשיו, כשהוא אומר יש אלוקים, הוא לא טוען טענה סובייקטיבית על החוויה שלו. הוא טוען טענה על העולם, כמו יש שם כוכב, אי שם רחוק. מישהו אחר לא רואה, כי העיניים שלו פחות טובות. אז העובדה שזה תלוי במבנה שלי, בפרספציה שלי, או בחשיבה, בגנטיקה שלי, זה בהחלט יכול להיות נכון, אבל זה לא אומר שזה תולדה של הגנטיקה שלי. זה אומר שהגנטיקה שלי נותנת לי כלים יותר טובים להבחין בעובדה הזאת, מאשר מישהו שיש לו גנטיקה אחרת. ועדיין אני טוען שזאת טענת עובדה. אני אומר שכשיש, כשאני אומר יש אלוקים, כשאני אומר אני מאמין באלוקים, פירושו טענת עובדה, יש אלוקים. ועכשיו, אם באמת זה כך, אז עברנו לשלב הבא ושאלתי, אם ככה אנחנו מזהים את המושג אמונה, איך מגיעים אליו? וכאן אמרתי, יש לכאורה שתי דרכים. דרך אחת, זה הדרך התצפיתית. פשוט לצפות באלוקים ולגלות שהוא כאן. כמו שאני מסתכל פה, אני רואה שיש פה שולחן. התצפית מראה לי שיש פה שולחן. אז נקרא לזה דרך תצפיתית, מדעית וכדומה. הדרך השנייה זה הדרך הפילוסופית. אז אני עושה איזשהו שיקול פילוסופי מתוך הנחות כאלה או אחרות, מגיע למסקנה שיש אלוקים. אלה שני ארגזי הכלים שיש לנו, הארגז המדעי והארגז הלוגי פילוסופי. אוקיי? עכשיו, לכאורה, אף אחד משני הארגזים האלה לא יכול להוביל אותנו למסקנה שיש אלוקים. תצפית, כמובן, איזה תצפיות אני יכול לעשות כדי להגיע למסקנה שיש אלוקים. הוא לא משהו שנגיש לכלי החישה שלי, כן? לחושים שלי, למכשירי המדידה שלי. אין דרך מדעית להגיע למסקנה שיש אלוקים. והדרך הפילוסופית היא גם בעייתית, כי באופן מהותי מניחה את המבוקש. כן? דיברנו על זה שכאשר יש לי טיעון לוגי תקף, כן, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. למה המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות? פשוט מפני שההנחות כבר הניחו אותה. אומר, כל בני אדם הם בני תמותה, בעצם בתוך זה חבוי שגם סוקרטס הוא בן תמותה. אז המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות, פשוט מפני שהיא כבר הייתה בתוכן. כשהנחתי את ההנחות, בתוכן, במובלה, הנחתי כבר גם את המסקנה. או במילים אחרות, כל טיעון לוגי תקף, טיעון פילוסופי תקף, המסקנה נמצאת כבר בתוך ההנחות שלו. ולכן, אף פעם אני לא יכול לקחת הנחות ולהגיע בכלים לוגיים בלבד למסקנה שלא הייתה תמונה בתוכן. אבל אז יוצא שבאמצעות לוגיקה ופילוסופיה, אני לא יכול באמת לצבור מידע חדש. אני לא יכול להגיע לטענות עובדה שלא הנחתי אותן מראש. ואז אם הגעתי למסקנה שיש אלוקים באמצעות שיקול פילוסופי, זה רק אומר שבהנחות של השיקול הזה כבר הכבאתי את המסקנה הזאת שיש אלוקים. ושוב פעם חוזרת השאלה, טוב, אז את ההנחות מאיפה למדתי? גם הדרך הפילוסופית לוגית לא מצליחה באמת להביא אותי למסקנה שיש אלוקים. כל מה שעושה הפילוסופיה או הלוגיקה, היא יכולה לכל היותר לגלות לי במה אני כבר מאמין. כן, הטיעון הלוגי בסך הכל חושף דברים שנמצאים בתוך ההנחות. כן, המסקנה שאליה הגעתי כבר נמצאת בתוך ההנחות. אז הטיעון הלוגי עוזר לי לגלות את זה. ובתוך ההנחות שלי יש כבר גם את המסקנה הזאת, כן, כמו בגיאומטריה. אני, את המסקנות, את המשפטים, אני חושף באמצעות הכלים המתמטיים, אני חושף אותם מתוך ההנחות, אבל הם בעצם כבר נמצאים בתוך ההנחות. אז יוצא שלוגיקה ופילוסופיה הם לא כלים לצבירת מידע חדש, הם רק יכולים לגלות לי מידע שכבר קיים אצלי. אבל אז אני שואל, איך הוא קיים אצלי? מאיפה הוא הגיע? מתצפית זה לא יכול לבוא, ולוגיקה או פילוסופיה לא יכולות להביא אליי מידע חדש, אלא רק לגלות לי מידע שכבר קיים. לכאורה המסקנה היא מה ששללתי קודם, ולכן באמת הרבה אנשים זה מה שהם חושבים. שאמונה זה באמת לא טענה על העולם, זה משהו שמובנה בתוכי, והטיעון הלוגי רק מראה לי שזה מובנה בתוכי, זה הכל. אם תצפית אי אפשר להגיע לזה, אז זה כנראה נמצא בתוכי איכשהו. אם זה נמצא בתוכי, אז מי אמר שזה באמת מתאר משהו בעולם? זה שנמצא בתוכי תחושה דתית כזאת, או חוויה דתית כזאת של אלוקים, לא אומרת שבעולם עצמו יש אלוקים. לכן ההסתכלות על שני הארגזי הכלים האלה, היא בעצם איזשהו סוג של הסתכלות שמחזירה אותנו לנקודת המוצא. אם אי אפשר בארגז הכלים המדעי ולא בארגז הכלים הפילוסופי, אז מה זה כן אמונה? אז לכאורה אמונה היא, חזרנו לזה שזה רק כל רגש סובייקטיבי, או חוויה סובייקטיבית. עכשיו פה אני רוצה להרער קצת על הדיכוטומיה הזאת בין הארגז הפילוסופי לארגז המדעי. תראו, זה ההבדל בין המחלוקת בין רציונליזם לבין אמפיריציזם. אמפיריציזם מאמין במדע, רציונליזם מאמין בחשיבה, כמו פילוסופיה ולוגיקה. אבל שתי הגישות האלה הן גישות נאיביות. עכשיו, הוויכוח ביניהם אלפי שנים לאורך ההיסטוריה, אבל שתי הגישות הן גישות נאיביות. אי אפשר באמת לעשות הבחנה חדה בין חשיבה לבין הכרה. בואו נסתכל על מדע. מדע, כשאנחנו עושים הכללה מדעית, אנחנו מגיעים לחוק טבע, זה בעצם הכללה כתוצאה ממקרים שבהם צפינו. ההכללה זה אקט חשיבתי. אי אפשר להגיד שהחוק הטבע הוא תולדה של תצפית. זה לא נכון. יש תצפית שמתחילה את התהליך, אבל התצפית לבדה לא מספיקה כדי לבסס את חוק הטבע. חוק הטבע הוא הכללה על בסיס התצפיות שאותן עשינו. כי חוק הטבע מדבר על אין סוף מקרים. התצפיות שעשינו הם כמה תצפיות, כמה שעשינו, לא יודע. 2, 5, 10, 50. אבל חוק הטבע מדבר על אין סוף מצבים ומקרים. לכן תמיד יש פה אקט, גם בתוך המדע עצמו, הדרך לחוקי הטבע תמיד יש בה אקט חשיבתי. וזה לא רק הכרה תאורה. זה בעצם הסינתטי הפריורי של קאנט, אני לא אכנס לזה שוב, אבל זה בעצם מה שקאנט, הדיאגנוזה שקאנט עשה, שההבחנה בין הפריורי או הלוגי-פילוסופי לבין המדעי היא הבחנה מדומה. אין באמת שני ארגזי כלים כאלה. מה כן? יש כנראה, אני אומר, ההסבר היחידי שאפשר להציע לזה, ואני עוד פעם לא נכנס לכל המהלך, אני רק מסכם, עשינו את זה, ההסבר היחידי שאפשר להציע ליכולת שלנו להכליל ולהגיע לחוקים מדעיים או לתובנות על העולם, זה לראות את האינטואיציה כסוג של חוש. אני יכול להתבונן על העולם לא בעיניים, לא עם האוזניים, לא עם החושים, אלא בעיני השכל. ואני פתאום רואה שיש פה איזשהו חוק כללי כזה, או, 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 או דברים, זה התבוננות מופשטת, זה לא חושים במובן המדעי האמפירי. מצד שני, המדע עצמו מתנהל באמצעות האינטואיציות האלה, הוא לא יכול בלעדיהן, כיוון שבלעדיהן היינו נשארים עם אוסף העובדות שאותן ראינו, לא היינו יכולים להגיע לחוק הכללי. ואם זה כך, אז זה אומר שהאינטואיציה היא בעצם איזשהו סוג של עוד חוש, יש לנו חוש שישי, שישה חושים, לא חמישה. האינטואיציה גם היא איזשהו סוג של חוש, והוא יכול להתבונן בדברים מופשטים, בחוקי טבע, בישים מופשטים, אולי גם באלוקים. לכן הטענה שלי זה שאמונה, לא אמונה באלוקים, אלא המושג אמונה, כושר הקוגניטיבי הזה שנקרא אמונה, אינו אלא מה שאנחנו מכנים אינטואיציה. זה איזשהו סוג של התבוננות, את ההתבוננות הזאת מאפשרת לנו לראות בעולם דברים שהחושים לא נגישים להם, שהחושים לא מצליחים לראות אותם. אנחנו יכולים לראות הכללות, חוקים כלליים, מבנים, דפוסים, כן, חוק הסיבתיות, אינדוקציה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה איזשהם כלי התבוננות שיש בנו, שנותנים לנו אפשרות להגיע למסקנות שהחושים, במובן המצומצם, לא יכולים להוביל אותנו אליהן. ואם זה כך, אז גם ביחס לאמונה באלוקים, אני חושב שלא נכון להסתכל על זה באופן דיכוטומי, או ארגז מדעי או ארגז פילוסופי, אלא האינטואיציה שנוטלת חלק גם בארגז הזה וגם בארגז הזה, ובעצם אומרת שזה לא שני ארגזים נפרדים, היא גם יכולת להגיע לאמונה באלוקים. ואם זה כך, אז בעצם הטענה זה שטיעון פילוסופי שמוביל למסקנה שיש אלוקים, זה טיעון שחושף בפניי אינטואיציה שיש לי על זה שיש אלוקים. ולכן יש לנו דרך להגיע לקיומו של אלוקים, אם אנחנו מניחים או נותנים אמון במה שנקרא אינטואיציה, בכושר האינטואיטיבי שיש לנו. ואני אומר עוד פעם, אם אנחנו לא נותנים בו אמון, אז אפשר לזרוק את כל המדע ואת כל הפילוסופיה והכל. אפשר להיות ספקן גמור. אבל אם אתה לא ספקן גמור, אז אתה בהכרח נותן אמון באינטואיציה שלך, ואם זה כך, אז אתה לא יכול לבוא בטענות למישהו שאומר שהאינטואיציה שלו מובילה אותו לאמונה באלוקים. זה לגמרי לגיטימי, רציונלי, מה שלא יהיה. כן, החלוקה הזאת של או לפילוסופיה ולוגיקה או למדע היא חלוקה מדומה. זה לא נכון. אין דיכוטומיה כל כך חדה בין שני הדברים האלה. עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שטיעון פילוסופי באמת יכול, או לוגי, באמת יכול רק לגלות לי את העובדה שאני כבר מאמין. אבל זה שאני כבר מאמין, זה לא אומר שזאת חוויה סובייקטיבית שלי. זה רק אומר שהאינטואיציה שלי נותנת לי אפשרות להיפגש עם אלוקים. ואני מגלה את זה לעצמי, או מעביר את זה למודעות שלי, על ידי טיעון לוגי פילוסופי. לכן כל הטיעונים הפילוסופיים שמובילים לאמונה באלוקים, זה טיעונים שיוצאים מההנחות ומגיעים למסקנה. כמו שאמרתי, בטיעון לוגי המסקנה, בטיעון לוגי תקף. המסקנה תמיד תמונה בתוך ההנחות. ולכן בעצם זה מגלה לי שבהנחות שאותן אימצתי, קיימת...
שאותן אימצתי, קיימת...
מה? זה מיוט, יש פה. הטיעון הפילוסופי רק אומר לי שבתוך ההנחות שמהן יצאתי לדרך, תמונה בעצם האינטואיציה הזאת שיש אלוקים. והניתוח הלוגי בסך הכל חושף את זה בפניי. בסוף בסוף אמונה באלוקים היא תמיד אינטואיציה. יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. וזה בעצם אומר שכשאני בודק את הדרכים איך להגיע לאלוקים, זה השלב הבא שעשינו, איך להגיע לאלוקים, יש פה כמה דרכים. יש דרכים פילוסופיות, כאן תחילק אותם לשלוש, אני הוספתי עוד אחת, אז זה ארבע. יש דרך, פשוט יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, ואמרתי שכל הדרכים הפילוסופיות בעצם גם הן מבוססות על איזושהי אינטואיציה, רק צריך ניתוח לוגי ופילוסופי כדי לחשוף שיש לי אינטואיציה כזאת. ויש אנשים שמודעים לזה גם בלי הניתוח הפילוסופי, אז הם ישר אומרים, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, ולכן אני אדם מאמין שזה לגמרי רציונלי ולגיטימי, אין בזה שום בעיה. במובן הזה אמונה תמימה היא לא, אין בזה שום דבר פגום. זה להפך, זה בן אדם שלא צריך את הכלים הלוגיים כדי להבחין בזה שיש לו אינטואיציה שיש אלוקים. יש מישהו שזה יותר חסום בפניו, אז הוא צריך ניתוח לוגי ופילוסופי שיגלה לו את העניין הזה. יש את המסורת, כן, המסורת, אבל לא במובן שאני עושה את מה שחינכו אותי ההורים שלי, אלא במובן שאני מאמין להורים שלי. זאת אומרת, לא שיש ערך לעשות את מה שההורים שלי אמרו, אלא הגעתי למסקנה שמה שההורים שלי אמרו הוא נכון. לכן זו מסקנה שלי, לא שלהם. אבל המסורת שמעבירה אליי את המפגש בהר סיני או מה שלא יהיה, היא בעצם הבסיס שלי לאמונה, וכמו שאמרתי קודם, ארבע דרכים פילוסופיות. אז את שתי הדרכים, ארבע הדרכים הפילוסופיות, אמרתי שחילקתי חילקתי את הפילוסופיה, את הטיעונים הפילוסופיים לאמונה באלוקים לארבע. קאנט חילק את זה לשלושה. אחד מהם זה ניתוח מושגי, משהו קרה ראייה אונתולוגית. אלוהים הוא מגדיר בתור הישע מושלם, אם הוא לא קיים אז הוא פחות מושלם ממישהו שכן קיים, ולכן הוא חייב להיות קיים. אני עושה את זה בצורה מאוד לא רצינית וקצרה, כי אני לא יכול להיכנס לכל הראיתי בסדרה די ארוכה של שיעורים, שהטיעון הזה לא כל כך מטופש כמו שתמיד צוחקים עליו. זה טיעון מאוד מאוד מתוחכם. והוא לא רק ניתוח מושגי כמו שאנסל מוקנט חשבו, יש בו גם הנחות, בניגוד למה שהם חשבו. הם חשבו שזה טיעון בלי הנחות. אבל עדיין, כטיעון עם הנחות הוא לא טיעון מבוטל. אבל זה המסלול הראשון, ניתוח מושגי. המסלול השני היה ראייה קוסמולוגית, מזה שמשהו קיים. כנראה שיש משהו שיצר את הדבר שקיים, בלי להניח שום דבר על מה שקיים. העולם, כן, או אנחנו, או מה שלא יהיה. זה הראייה הקוסמולוגית. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה אומר שמה שקיים הוא מאוד מורכב, או שהוא נראה תכליתי, מתואם, יש לו תכונות מאוד מיוחדות, ולכן כנראה מישהו דאג לתכונות המיוחדות הזה במה שקיים. זה נקרא הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, ושהיא מביאה ראייה מהפיזיקה, לא מהקוסמולוגיה, מעצם זה שמשהו קיים, אלא מהתכונות המיוחדות של מה שקיים. וזה שלושת הסוגים של קאנט. הסוג הרביעי שאני הוספתי זה ראייה תיאולוגית במרכאות, אמרתי שראייה פילוסופית זה לצאת מהנחות ולהגיע למסקנה. ראייה תיאולוגית זה לצאת מהמסקנה ולחפש את ההנחות שמובילות אליה. ולכן, רק להזכיר, הראיות התיאולוגיות בעצם הלכו על המסלול ההפוך. אני חושב למשל שיש מוסר תקף. אני מחויב למוסר, אני מאמין שהמוסר הוא מחייב, הוא תקף. עכשיו אני הולך אחורה, אני אומר רגע, איזה הנחות יכולות לעמוד בבסיס המסקנה הזאת שיש מוסר תקף? אם אין אלוהים לא יכול להיות מוסר תקף. זה מה שטענתי שם. אז כיוון שכך, ברור שאם אני חושב שיש מוסר תקף, אני כנראה מניח את זה שיש אלוקים. אז תשימו לב, התחלתי מזה מהמסקנה שיש מוסר תקף. טיפסתי מה ההנחה שיכולה להוביל אל המסקנה הזאת, והגעתי שההנחה צריכה להיות שיש אלוקים. אז המוסר הוכיח על אלוקים, לא שהאמונה באלוקים גורמת להיות מחויב למוסר, אלא המחויבות למוסר היא זו שהובילה אותי להבחין בזה שאני מאמין באלוקים. לכן אני קורא לזה ראייה תיאולוגית, כן, זה בעקבות הבדיחה שאומרת שפילוסופים לוקחים הנחות וגוזרים מהם מסקנה, תיאולוגים לוקחים מסקנה וגוזרים ממנה הנחות. הם לוקחים את המסקנה שיש אלוקים וגוזרים ממנה את ההנחות שמובילות אליה. אז זה בדרך כלל בא לצחוק על התיאולוגים, אבל האמת שזה לא נכון. יש לנו הרבה פעמים טיעונים פילוסופיים שעושים בדיוק את הדרך הזאת. כי אם אני באמת מגיע למסקנה שיש מוסר תקף, יש לי אינטואיציה, שהמוסר הוא מערכת עקרונות תקפה, ואני שואל את עצמי מה עומד בבסיס האינטואיציה הזאת, אני אומר, זה כנראה אמונה מובלעת באלוקים. וזו דרך לגמרי רציונלית ולגיטימית להגיע למסקנה שיש אלוקים, למרות שמאוד קל לבלבל אותה עם טיעון פרגמטי, פרגמטיסטי. הטיעון הפרגמטיסטי אומר, כן, זה שאלוהים הוא אופיום להמונים. מה זאת אומרת? אתה רוצה שיהיה מוסר תקף, כי אחרת פה כל אחד ירצח את השני, בוא נמציא את אלוהים, נגיד שהוא ציווה עלינו להיות מוסריים, ואז אנחנו נוכל לחוש יותר בטוחים. זה בעצם המצאה של אלוהים לצרכים פרגמטיים, כדי שהוא יעזור לנו, כן? בראשית ברא האדם את אלוהים, כמו שאומרים, מחליפים את הפסוק הראשון של התורה. אבל זה טיעון פרגמטיסטי שהוא כמובן שטויות. אתה לא יכול להאמין באלוקים רק בגלל שהוא יעזור לי לכונן מוסר תקף. זה שאני רוצה שיהיה אלוהים זה לא אומר שהוא ישנו. אני טוען טענה שונה, היא מאוד דומה, אבל היא שונה באופן מהותי. אני אומר, יש מוסר תקף, לא שאני רוצה שיהיה מוסר תקף, יש מוסר תקף. עכשיו אני שואל, איך יכול להיות שיש מוסר תקף? הרי אם אין אלוהים לא יכול להיות דבר כזה. סימן שיש אלוהים. דיברנו על זה שיש גרירה A גוררת B. מזה יש גרירה שקולה, לא B גורר את לא A. זאת אומרת, אם A גוררת B, אז לא B חייב להיות שלא A, כי אם היה A אז גם היה B, ולא לא B. לכן זה מה שנקרא שלילת הסייפה. הסייפה של הגרירה זה B, A גוררת B, A זה הרישה, B זה הסייפה. אז אפשר לשלול את הסייפה ולהגיד לא בי גורר את לא אי. אני אומר, אם, רק אם יש אלוהים, יש מוסר. אם אין, נגיד ככה, אם אין אלוהים, אין מוסר. לא יכול להיות מוסר תקף אם אין אלוהים. זה אי גורר את בי. אני עושה שלילת הסייפה, אם יש מוסר, כן, בי זה אין מוסר. אז לא בי זה יש מוסר. יש מוסר, גורר יש אלוהים. כן, זה טיעון תקף באותה מידה כמו הטיעון אם יש, אם אין אלוהים אין מוסר, זה שאם יש מוסר יש אלוהים. ההבדל ביניהם הוא לא בלוגיקה. הלוגיקה A גוררת B ולא B גוררת לא A, זה אותו דבר. ההבדל ביניהם הוא בפילוסופיה. כי בפילוסופיה, בטיעון הראשון אני מניח את A. מניח שיש אלוהים ומזה אני גוזר שיש מוסר. בטיעון השני, אני מניח את זה שיש מוסר. ומזה שיש מוסר, אני גוזר את זה שיש אלוהים. אז לכן, הגרירה של עצמה היא אותו דבר. השאלה, אבל מה נקודת המוצא ומה היא המסקנה, זה הבדל פילוסופי. זה הבדל פילוסופי, והוא הבדל מאוד חשוב.
מוסר תקף, שאני מחויב אליו.
כן, כן, מוסר תקף, לא חוויית מוסר סובייקטיבית. זה מוסר שמחייב, ומי שלא עושה ככה, אני בא אליו בטענות, אני שופט אותו, זה אני מתכוון מוסר, והגדרנו את זה בהרחבה, אני פה באמת מסכים רק בראשי פרקים. בקיצור, אז עברתי ככה ביעף על ארבעת הדרכים הפילוסופיות, על האינטואיציה ועל המסורת. זה בעצם בגדול שש הדרכים שאפשר להגיע איתם לאמונה באלוהים, בלי להיכנס לפרטים של כל אחת מהדרכים, אז זה הערכנו טובה. בסוף המהלך הגעתי לשאלה, גם אם הגעתי למסקנה הפילוסופית שיש אלוהים, איך אני גוזר מכאן מחויבות למצוות שלו, את עצם העובדה שהוא התגלה, וגם אם הוא התגלה, למה אני מחויב למצוות שלו? וזה הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מאמין באלוהים במובן פילוסופי כלשהו, יש פה איזושהי ישות שיצרה את כל מה שקיים כאן, זה נשמע לי מאוד הגיוני. אבל מה הקשר בין זה לבין הנחת תפילין או אכילת לחם הקודש בכנסייה, או אני לא יודע בדיוק, כל מיני דבר, מצוות דתיות. מאיפה המצאתם את הדבר הזה? אז אמרתי שבאופן עקרוני זה באמת שתי שאלות שונות, אבל אני חושב שההבחנה ביניהם היא לא כל כך חדה, כמו שחושבים בדרך כלל. בגלל שהבאתי את הקנקן תה השמימי של ברטרנד ראסל, ואמרתי שאחרי שהגעתי למסקנה הפילוסופית שיש אלוהים, כשמגיעה אליי מסורת ואומרת שאלוהים התגלה בהר סיני וציווה עליי כל מיני מצוות, זה כבר לא משהו שאני אדחה על הסף. ואם אין לי מושג מה זה אלוהים, שאם הוא קיים בכלל, ופתאום בא מישהו ואומר, תראה, יש אלוהים, הוא התגלה עליי בסיני, והוא אמר לי להניח תפילין כל בוקר. ואליי התגלתה טינקרבל ואמרה לי לעשן מקטרת כל חמש אחרי הצהריים. זה מה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אבל זה כאן קנתיה שמימי. אבל אם הגעתי למסקנה פילוסופית שיש אלוהים, זה אנחנו מסכימים. עכשיו בא מישהו ואומר, תראה, אותו אלוהים שכבר גם אתה מסכים שהוא קיים, פגשתי אותו והוא אמר לי כך וכך. זה כבר לא מופרך. כבר לא דבר, זה לא בהכרח נכון. אבל זה כבר לא משהו שהוא מופרך על פניו. זה לא משהו שאני אדחה אותו על הסף. ולכן עכשיו אני נכנס לשאלה האם הוא נכון, אבל אין לי איזה נוגדנים ראשונים שדוחים אותו על הסף. איך בודקים אם הוא נכון? בודקים את המסורת, בודקים את האינדיקציות השונות שיש לה, לה, להתגלות הזאת, ובעצם מה שאמרתי זה ש, זה שכל אחד מהטיעונים לחוד שמובעים בהקשר הזה, לא תמיד מספיקים כדי לשכנע, לא אמרתי שאין בהם כלום, כמו שהוזכר פה קודם, אמרתי שכל אחד מהם לחוד הוא לא, הוא לא מוחלט, הוא לא מספיק כדי לשכנע, אבל אוסף ה, אוסף ה, כן נכון, אבל אוסף הטיעונים האלה הם ביחד יוצרים איזשהו מבנה שבעיניי הוא יותר חזק מכל המרכיבים שלו. אז דיברתי על זה שאם יש אלוקים והוא ברא את העולם, כי זה הראייה פיזיקו-תיאולוגית והקוסמולוגית, הוא ברא את העולם והוא יצר את המוסר, ואת הוא מצפה מאיתנו גם להתנהג נכון, אז זה אומר שבעצם יש לו איזשהו ציפייה מאיתנו, אנחנו לא סתם נוצרנו פה. וכיוון שכך הייתי מצפה שהוא יגלה לנו מה הוא רוצה מאיתנו, כי איך נדע? ואמרתי שהמוסר כשלעצמו לא מספיק כדי להסביר את מטרת בריאת העולם, כי המוסר תפקידו לייצר חברה תקינה. אבל אם לא היית מייצר את החברה, לא היה צריך שהיא תהיה תקינה. לכן ההיותה של החברה תקינה לא יכול להיות סיבה ליצור את החברה הזאת. הסיבה צריכה להיות משהו שהוא מעבר לעולם, לאנשים, אלא משהו רוחני. וזה מה שאני קורא ערכים הדתיים או המצוות, ואת זה אנחנו לא יכולים לדעת, אלא אם כן הייתה התגלות. ולכן העובדה שיש עליהם מסורת שמגיעה על זה שהייתה התגלות, והטענה של הכוזרי שאבא לא משקר לבנו וכולי, טענות, מצאנו כבר טענות חזקות יותר, אבל ביחד עם הטענה הפריורית הזאת, אני מצפה לזה שתהיה התגלות, מתוך שיקולים פילוסופיים, והאינדיקציות על ייחודו של עם ישראל ועל הגאולה והתגשמות נבואות וכל הדברים, דיברנו על כל הדברים האלה, כל הדברים האלה ביחד יוצרים איזשהו מארג שהוא יותר חזק מאשר כל אחד מהם לחוד, ותמיד הוויכוחים מתנהלים על כל אחד מהם לחוד, ולכן הם מפספסים את העניין. עכשיו גם אחרי המארג הזה, זה כמובן אין פה 100%, שום דבר הוא לא 100%, אבל זה מספיק טוב בשביל לקבל החלטות, כמו שאנחנו מקבלים החלטות על כל תחום בחיים שלנו, מספיק שהגעתי למסקנה שזה סביר דיו בשביל לקבל את, את ההחלטה על המחויבות. דיברתי על השאלה למה דווקא מחויבות יהודית, לא נוצרית, הינדית, פגנית, או אני לא יודע בדיוק מה שאתם רוצים, אז אמרתי, יש פה זכות ראשונים, המונותאיזמים בעצם הם המשכים של התורה, רק טוענים שהקדוש ברוך הוא שינה כיוון, יש פה איזשהו סוג של נקודת מוצא שאליה כולם מסכימים, ונטל הראיה הוא על מי שטוען אחרת. לא ניכנס עוד פעם לכל הפרטים האלה, דיברתי על טיעון העד, כן, האבא לא משקר לבנו עם הכוזרי, אמרתי שזה טיעון יותר חזק ממה שמלגלגים עליו היום כל מיני פילוסופים, ובסוף סיימתי את, את המהלך בשאלה נוספת, גם אם הגעתי למסקנה שיש אלוקים, והגעתי למסקנה שהוא אכן התגלה בהר סיני ונתן מצוות, עדיין מי אמר שאני צריך לציית? את העובדה שהוא, אני יכול לקבל את כל ההנחות האלה, וזה עדיין לא אומר שאני מחויב למה שהוא ציווה אותי. וכאן דיברתי על, על המושג אלוהים, או הכרת טובה אונטית או פילוסופית, והטענה היא שאם יש משהו או מישהו שברא את כל העולם ואותנו, יש לו איזשהן זכויות אצלנו שאפשר לקרוא להם הכרת טובה, וזה לא הכרת טובה כמו בן אדם שעשה לי טובה, ואני מכיר לו טובה בחזרה. כי לגבי הקדוש ברוך הוא הדברים האלה לא שייכים, הבאתי את הרב עמיטל, הוא לא התאמץ בכלל, הרבה פעמים לא, לא כל כך טוב לנו, אלא רע לנו, שואה, כן וכולי. לכן המושגי הכרת הטובה המוסריים, האתיים, בדרך כלל קשה ליישם אותם ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל הבאתי את הפסוק, כן, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויחוננך. והבאתי שם כמה פרשנים שמדברים על זה, שהמחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא היא כפולה, גם הכרת הטובה המוסרית, זאת אומרת, הוא עשה לי טובה, אז אני צריך להחזיר לו טובה, אבל גם הכרת הטובה מעצם העובדה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא עשה אותי. ברגע שהוא עשה אותי, יש לו איזשהם זכויות אליי, הבאתי את הדוגמה המשפטית של הולדה בעוולה, שמדברת על המחויבות של ילדים כלפי הוריהם, זה שהם לא יכולים לתבוע אותם וכל הדברים מהסוג הזה, זאת אומרת, יש לנו איזושהי אינטואיציה, שאומר שאם מישהו יצר את הכל, יצר אותנו, יש לו איזשהם זכויות אצלנו, אנחנו צריכים לציית לו, כמו הבאתי דוגמה לדבר הזה, את קניין רוחני. אם מישהו יצר רעיון, התפיסה המקובלת היא שהרעיון הוא שלו. זאת אומרת, אסור לקחת את הרעיון ממנו, למה? כי הוא יצר אותו. זאת אומרת, מי שיוצר דבר, יש לו זכויות בדבר הזה. ולכן המחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא, זה לא רק הכרת הטובה האתית, אלא גם הכרת הטובה אונטית. זאת אומרת, הכרת הטובה מעצם העובדה שהוא יצר אותנו, וזה בעצם סוף התהליך, כי הגענו למסקנה שיש אלוקים פילוסופית, הוא התגלה בהר סיני ונתן לנו מצוות, ואם באמת מקבלים את שתי ההנחות האלה, אז גם יש מחויבות למה שהוא ציווה. דיברתי על זה שהמושג אלוהים במקרא זה יש שחייבים לציית לו, שיש לו סמכות פורמלית. לכן דיינים נקראים אלוהים בתורה. למה? כי מה שהם אומרים צריך לעשות, לא כי הם צודקים, אלא כי הם הדיינים. זה סמכות מוסדית, סמכות פורמלית. למה זה נקרא אלוהים? כי זה המושג אלוהים. מושג אלוהים זה לא מישהו שברא את העולם וזהו, אלא זה מישהו שצריך ראה נתתיך אלוהים לפרעה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה. מה זאת אומרת אלוהים לפרעה? אני שם אותך במצב כזה שפרעה יצטרך לעשות את מה שאתה אומר כי אתה אמרת, כמו אלוהים. זה הרמב״ם עם עבודה זרה מאהבה או מיראה שהוא פטור, אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. אז זה קיבלו עליו באלוה. שאני מקיים מצוות של, או ציוויים של מישהו, בגלל עצם העובדה שהוא ציווה, לא כי זה נכון, לא כי זה הגיוני, לא כי זה מוסרי, לא כי זה מועיל לי, לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני ירא ממנו, אלא כי הוא. כן, דיברתי על תומאס מלורי, המטפס הרים, שהוא שאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט, אז הוא ענה כי הוא שם. זה לא מה שצריך הסבר. שואלים אותי, למה אתה מציית לקדוש ברוך הוא? זאת שאלה שמביעה חוסר הבנה. אם אתה מבין שהוא אלוהים, אתה לא שואל למה לציית לו. אלוהים זה מישהו שמצייתים לו מעצם העובדה שהוא אלוהים. כמו שאי אפשר לשאול את השאלה, אני מבין שלא מוסרי לרצוח, אבל למה באמת לא לרצוח? אם אתה שואל שאלה כזאת, אתה לא מבין מה הפירוש המושג, לא, האמירה לא מוסרי לרצוח. כשאומרים לא מוסרי לרצוח, זה אומר שלא ראוי לרצוח, שלא נכון לרצוח, אסור לרצוח. אז לכן אותו דבר, כשאתה אומר אני מאמין באלוהים, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא האלוהים, זה בעצם אומר שהוא ישות שעצם ציוויה מחייבים. לכן, כשאומרים השם הוא האלוקים, לכל זה טאוטולוגיה, מה זה השם הוא האלוקים? שם א' שלו שווה לשם ב' שלו, מה? אלוהים זה לא שם, זה תיאור. י' ק' ו' ק' זה שמו של השם. אלוקים זה תיאור שלו. מה זאת אומרת? זה תיאור שאומר הוא ישות כזאת שצריך לציית לה מעצם היותה מי שהיא. זה נקרא אלוהים. לכן גם דיין נקרא אלוהים. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא האלוהים, אני מתאר משהו. הקדוש ברוך הוא זה שמו, או י' ק' ו' ק' זה שמו, ואני אומר שהוא האלוהים. זאת אומרת, הוא ישות כזאת שצריך לציית למה שהיא אומרת. לכן זה לא זיהוי בין פילוסופים אנליטיים עושים, מדברים על המשפט הזה, כוכב השחר הוא כוכב הלילה, הוא כוכב הבוקר, כוכב הערב הוא כוכב הבוקר. פעם חשבו זה שני כוכבים שונים, עד שגילו שזה אותו כוכב. בערב רואים אותו ככוכב הערב, בבוקר רואים אותו ככוכב הבוקר. אז פילוסופים אנליטיים שואלים, מה משמעותו של משפט כזה? כוכב הערב זה מונח שמצביע על איזשהו כוכב בשמיים. כוכב הבוקר גם הוא מונח שמצביע על איזשהו כוכב בשמיים. זאת אומרת, כוכב הערב הוא כוכב הבוקר, בעצם אמרת, הכוכב ההוא הוא הכוכב ההוא. מה המשמעות של משפט כזה? כן, אז אותה שאלה אפשר לשאול על המשפט, השם הוא האלוקים. כן, בסדר, ברור, זה שני שמות שלו. קוראים לו השם וקוראים לו אלוקים. לא, זאת טענה שיש לה נושא ונשוא. נושא ותיאור. הנושא זה י' ק' ו' ק', השם, ואלוהים זה תיאור. אלוהים זאת ישות שצריך לציית למה שהיא אומרת מעצם זה שהיא היא, אוקיי? זה המשמעות של המחויבות לפעם, כל הסבר אחר למחויבות, הכרת טובה כזאת, או כי זה יועיל לנו, כי זה יתקן את חיינו, כי זה ייצור חברה בריאה, כל הדברים האלה זה עבודה לא לשמה, זאת עבודה לא נכונה, העבודה הדתית היסודית זה בגלל שהוא אמר, ככה, זהו, יצאה נשמתו בככה.
אז זהו, אז זאת שאלה להגניב. כתוצאה מאיזה שאלות שעלו בקשר עלינו השואה, או כל משפחה שנהרגת בחטף, בין אם זה פיגוע, בין אם זה תאונה, כל מיני אסונות מזה, נאמרה פה בעצם הצהרה, לדעתי, משהו חידוש שלא שמענו עד היום במשך כל... שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מעורב בעניינים האלה, הוא לא...
זה לא הנושא שלנו כאן, אני באמת חושב כך. אבל זה לא הנושא שלנו כאן, לא אמרתי את זה.
אז, אז מה זה אומר? שהוא בעצם, הוא היצרן, הוא הביא לנו ספר, הוראות הפעלה, וזהו. מה?
אמרתי כאן שהוא לא מעורב, אני באמת חושב שהוא לא מעורב, אבל זה לא הנושא, לא
אמרתי. מה שנאמר, כן, ואז בעצם כל ההוראות שיש לנו זה הוראות הפעלה. אם זה הוראות הפעלה, אז מה?
למה זה קשור לשאלה אם הוא מעורב? קיבלנו ספר עם הוראות הפעלה, וחוץ מזה הוא גם מעורב בעולם.
לא, אבל נאמר שהוא לא מעורב.
איפה נאמר?
על ידי הרב.
מתי?
לפני שבועיים, שלושה, ארבע.
כמו שהזכרתי, זאת באמת עמדתי, אבל זה לא קשור למה שאמרתי כאן.
למה זה לא קשור?
מה זה קשור?
כי אם הוא נתן ספר הפעלה ויצא מהתמונה, אז בעצם זה בסדר, אז הוא שמקיים את זה. אני לא מדבר על זה שגם הספר הפעלה, לכאורה גם לא תמיד... גם אם נתנהג לפי זה, זה לא תמיד באמת מסתדר, ואז אומרים, טוב,
זה
קרה לו, עכשיו וטוב לו, אבל בעולם הבא אתה
תחתור. אתה מניח הנחות לא נכונות.
אני מצטט.
אתה מכניס לי מילים לפה. אני לא אמרתי שהספר הזה יהפוך את חיינו לטובים או למושלמים. זה הספר שאומר מה צריך לעשות. האם כשנעשה את זה חיינו יהיו תותים? מי אמר?
ככה כתוב, אם תשמעו, יהיה לכם גשם, ויהיה תבועה, ויהיה, ואם לא תעשו, אז...
אתה מכניס אותי לסוגיות אחרות, אני על הדברים האלה דיברתי, אבל זה לא קשור למהלך הזה. אני חושב שהוא לא מעורב, גשם והכל זה נכון לפעם, לא להיום, לא לדורות האחרונים. קדוש ברוך הוא פעם היה יותר מעורב מאשר היום, אני חושב. אבל זה לא קשור לדיון של המהלך שלי.
דקה האחרונה התמונה הייתה תפועה, אז אני לא יודע אם נאמר
מה. הרב, נקטעו המשפטים האחרונים שאמרת, היה איזו תקלה הבאה.
מה שאמרתי זה שהמעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם, והפסוקים, אני נתתי גשמכם באיתן וכו', הם סוגיה שלא קשורה בשום צורה למה שאמרתי עד עכשיו. אני אכן חושב שהוא לא מעורב, לפחות בדורות ה... בדורות האחרונים, ככל שהדורות עוברים הוא פחות ופחות מעורב, זה נכון שזאת עמדתי, אבל זה לא קשור לכל המהלך שעשיתי כאן, זה שני דברים בלתי תלויים.
אני כן רואה את זה כתמונה אחת, מה?
אתה רואה איך?
כי אם זה יצרן שנתן את ההוראות והלך הביתה, אז באמת למה אני חייב משהו? אז
זה למה? אתה חייב, בגלל שהוא ייצר אותך ואתה חייב לצאת להוראות
שלו. אבל בסדר, אבל אני רואה שההנחיות האלה, הספר, ההוראות הזה, גם כשאני נהג לפיו זה לא תמיד מתגשם, ואז יגידו לי, אוקיי.
מה זה מתגשם? עוד פעם, המתגשם הזה הוא לא נכון, אתה לא עושה זה כי זה צריך להתגשם משהו, אתה עושה זה כי אתה חייב.
אז למה אומרים לי שכר ועונש? אז יגידו, תעשה וגמר.
באמת, אומרים לך, תעשה. ראית את הרמב״ם, הרמב״ם בפרק י' מהלכות תשובה, הוא אומר, אתה לא עושה את הדברים בשביל שכר, זה עבודת הקטנים והאנשים. אתה עושה את זה כי כך צריך. סוף הטובה לבוא, זה בסדר, אבל לא בגלל הטובה אני עושה. ולכן זה שסוף הטובה לבוא, כשהיא תבוא, אם היא תבוא, נדבר, אבל זה לא נוטל חלק בשאלה האם לעשות. התשובה לצ'אט פה פשוט. זה דיון אחר, על זה צריך לדבר לחוד, דיברתי על זה גם, כתבתי על זה, אבל זה בעיניי דיון בלתי תלוי במה שעשינו כאן.
אוקיי.
זהו, חברים. לקראת הפעם הבאה אני כבר אפרסם אולי סדרה חדשה.
אפשר עוד שאלה?
כן.
אם הבנתי נכון, הרב לא מעריך יותר מדי חסידים וחסידות. אבל האם חסידות זה לא דוגמה מובהקת לאינטואיציה חזקה שיש אלוהים?
מה זה קשור לאלוהים? החסידות זה אינטואיציה חזקה שיש צדיק שהוא הצינור לאלוהים.
לא, אבל החסיד מאמין באלוהים מתוך אותה אינטואיציה.
אבא שלי היה... חסיד יותר מאמין באלוהים מאשר המסנגד? מה זה קשור?
לא, זאת אחת הדרכים שהרב אמר שאם אתה מגיע ל...
זה לא קשור לאמונה, חסידות זה דרך מסוימת בעבודת השם. מה זה קשור לאמונה? האמונה של החסיד והאמונה של הליטווק זאת אותה אמונה. שאלה מה לעשות מכוח האמונה, איך לעבוד את השם, אז זה, יש דרכים שונות, אבל זה לא קשור לתפיסת האלוקים. יש את הצמצום כפשוטו ולא כפשוטו, זה השורש הפילוסופי של החסידות. עכשיו הם סתם מדברים שטויות, אבל הדרך ההתנהלות של החסידות, זה דרך בעבודת השם, אחת מכמה דרכים.
תודה.
אוקיי.
אז הרב הולך לפרסם שיעור שיהיה כל יום שישי פעם בשבועיים.
אנחנו ממשיכים באותו פורמט, רק סדרה חדשה.
אבל זה רק פעם בשבועיים, לא פעם בשבוע.
כן.
מה היה נושא?
אני אפרסם. לא חשבתי, אני אפרסם. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
להתראות.